שם יחוד קודשי ואיך הוא שם תה. אני חיל הרחם ורחם בקדע. כל השם יתקב ואת יודעת כי כל השם שם במשרד. אנחנו בתיקון י"ג, תיקוני זוהר, והגענו למיגון השישי. נתחילים מההתחלה. הנה בניגון השישי שבמאמר הבא מבואר שורש עניין הפגם הכללי. אם ניקח את עשרת הניגונים, הרי שהניגון הראשון הוא בכתר, נכון? לפי הספירות, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת. 1, 2, 3, 4, 5, 6. זאת אומרת שהניגון השישי הוא בעצם כנגד התפארת. זאת אומרת שאם הוא כנגד התפארת, אנחנו יודעים שתפארת זה יסוד הכלל, ולכן הוא בעצם בא לתקן את הפגם הכללי. מה זה הפגם הכללי? הפגם היסודי הגדול ביותר שאפשר להיות, זה להפריד בין זון. להפריד הייחוד של זכר ונקבה. ברגע שאנחנו מתעסקים בתפארת, אנחנו מתקנים את הפגם הזה. זאת אומרת שכל מי שמתעסק בתפארת, מתעסק בעצם בג' קווים, שזה בעצם תיקון הכללי. זה התיקון הכללי. אנחנו קוראים לזה תיקון היסוד, אבל האמת הוא שזה הוא מתחיל בתפארת. אז הוא יופיע ביסוד. אז התיקון הכללי הוא בעצם תיקון של המדרגה שחוסמת את הניתוק בין זון. כן? מי שחז ושלום פוגם בחיבור הזה, הוא פוגם בתיקון הכללי. וזה מה שמתקן. תפארת כמו שמש, מאירה, ומחברת לא רק בין זון, אלא בין כל המדרגות. הספירות הן בצורה כזאת שיש קשר בין כל ספירה וספירה. זאת אומרת שהתפארת בעצם מקשרת בין כולם כמו שמש וגם עם הספירות התחתונות, אותו סיפור, ולכן היא נקראת בעצם שמש. והעניין שלה זה בעצם לתקן, כמו שאמרתי עכשיו, את הפגם הכללי, שהוא, כן, מה שהוא אומר בשורה הראשונה, הפרדת הייחוד בין זכר ונקבה. איך אפשר להפריד בין זכר ונקבה? על ידי אחיזת החיצוניים מכוח הערב רב. ברגע שאין ודאות, שיש ערבוב גדול, אז יש אחיזה לחיצוניים, יש כניסה למערכת של האחוריים, למרות שהאחוריים לא יכולים לאחוז בפנים, אבל יש להם לפעמים, כן, רצון להיכנס, תמיד רצון להיכנס ולפגום שם. ולכן מבואר שמשה שהתחיל בתיקון זה, למה משה מתחיל בתיקון הזה? כי זאת המדרגה שלו, כן? משה בתפארת, ובגלל שמשה בתפארת, הוא בעצם אחראי על העניין הזה. משה נקרא שמש, כן? פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. אז משה הוא בבחינת השמש, השמש נקרא תפארת, בקבלה. כלומר שזה בעצם הפאר, פאר הדור, רפואה, כן? כל העניין של הרפואה, שזה בעצם הפך מהפרא, והוא יהיה פרא אדם, כן? אז הרופא הוא נגד פרא. פרא זה לשון פראיות שאין סדר, כן? סדר הולך לאיבוד פה, והרופא בעצם מחזיר את המנגנון לסדר. אז ככה צריכה להיות הרפואה, רש פי א', אם זה פר רש א', חז ושלום, והוא יהיה פרא אדם. קודם כל פרא, לפני שהוא ג' קווים אדם. אדם זה ג' קווים. נכון? אז הוא פרא אדם. כן? האדם הוא צריך להיות אדם, לא צריך להיות פרא אדם. אם הוא פרא אדם, הוא בעצם הוציא את הרפואה. אז חז ושלום, האדם הזה חולה. כן, הוא פראי. פראי זאת אומרת שכל אחד מפתח מנגנון משלו, כן? ידו בכל ויד כל בו. זאת אומרת שאין לו אחיזה נכונה במציאות, הוא הולך על כיוונים קיצוניים של מקום אחד. אדם בריא זה אדם שהוא בעצם בג' קווים, כמו שאמרתי פה, וזה נקרא תפארת. חייב להיות בג' קווים. אז זה הסוד של הניגון השישי. בסדר? עכשיו, בעניין הזה, בתיקון הזה, הוא, כן, ישלימו בגאולה העתידה במהרה בימינו אמן. כלומר, הגאולה העתידה נשלמת על ידי התיקון השישי הזה. לכן הגאולה נגמרת, כן, בקרבת האלף השישי, סוף האלף השישי, שזה סוף התפארת, בגדול. אז אנחנו עכשיו מתחילים את התיקון, כלומר ממשיכים בו בדף מקורות שלנו מספר 5. שתיטעה ניגון השישי. מעשרה מיני ניגונים שנאמר בהם ספר תהילים. כן, יש עשרה ניגונים כנגד 10 ספירות שדוד המלך רצה לתקן בעצם 10 ספירות, ולכן אמר 10 מינים של ניגונים שונים. אנחנו עכשיו בניגון השישי, הוא הללויה. כן, הללויה, הללוהו, שהם בתפארת. אז אנחנו אמרנו כבר שזה ספירת התפארת, אבל עכשיו אנחנו צריכים לדעת במה זה מתחיל. אז הכינוי לתפארת זה הללויה. כלומר, הלל. הלל זה בעצם סוד ההגדרה. להלל, להגדיר, הלזה, והיינו עליית המלכות בתפארת במקום הצילותה. אז התיקון הוא כשהמלכות עולה למקום הצילותה, זאת אומרת שהמלכות שנמצאת פה, שהיא הנקבה, היא נאצלה ממנו, כן? כי מאיש לוקח הזו. בגלל שהיא לוקחה מהאיש, נלקחה מהאיש, אז היא שייכת לאיש. הנקבה יצאה מהאדם, נכון? חווה יצאה מהאדם הראשון. ברגע שחווה יצאה מהאדם הראשון, זה אומר שבספירות העליונות המנגנון זהה, רק בעולמות העליונים. זאת אומרת שהנוקבה נאחזת בהתחלה במידת התפארת. ולכן צריך נסירה, ואז הנוקבה הופכת להיות, כן, מדרגה בפני עצמה. אבל בתיקון היא חייבת כל הזמן להכיר בזה את סוד הגעתה לעולם, הגעתה לעולם. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור מאיפה באנו. דע מאין באת. כן? רק בצורה כזאת ולאן אתה הולך. אתה חייב לדעת מאין באת כדי לדעת לאן אתה הולך. אז המלכות חייבת לדעת ששורשה בזכר. כן? היא הייתה אחוזה בעתרת היסוד. עתרת היסוד של זעירנפי. שם זה היסוד שלה, שם זה הבניין האמיתי ההתחלתי שלה, לפני שהיא מופיעה כמלכות נבדלת. אז ההללויה זה מה שמגדיר אותה, וזה עליית המלכות בתפארת. מה זאת אומרת שהמלכות עולה? לא שהיא עולה, אין לה לאן ללכת, אין שום מקום שזז שם או ספירות כאלה, אלא שהמלכות עולה למקום תפארת, זה אומר שהיא פשוט מגלה את מה שיש במנגנון של התפארת. כן. אבות, בואו, תשבו פה.
אין כיסאות.
לא היית אמור להכין את החדר למטה שעו?
זהו, התלבטתי עדיין, אמרת, אני יודע מה שיהיה, יהיה, אבל אפשר לרדת.
לא, באמצע שיעור לא יורדים.
נכון, אתה צודק. בעזרת השם.
אז אנחנו כנראה נשנה מקום לפי רוב האנשים, ריבוי האנשים, ברוך השם. אנחנו נרד בפעם הבאה אולי למועדון. כן, נתחיל ללמוד במועדון. יש משהו ביום שישי?
יום שבת, סליחה.
מאיפה אתם? מי אמר לכם להגיע?
אמיר.
אמיר? ברוכים הבאים. אתם יודעים במה מדובר פה? כן? מה אתם יודעים בערך? רבי נחמן זה לשבוע. עכשיו זה תיקוני זוהר. בסדר? טוב, רק שתהיו מוכנים לזה. למדתם קצת פנימיות?
כן.
אוקיי. בסדר. איך קוראים לכם?
רוני.
שחר. איך?
שחר.
ו?
אני
קרן. שלום. אז כשאנחנו מדברים על עליית המלכות בתפארת, זה אומר שבעצם המדרגה האחרונה, שהיא הסופית, שהיא הגילוי, לא יכולה לגלות דברים מעצמה. אין דבר כזה. שום מדרגה לא יכולה לגלות דברים מעצמה. אנחנו רק מגלים דברים שיש כבר בנו. כן? לכן אנחנו אף פעם לא הולכים לשום מקום חדש בחיים. אין דבר כזה. אנחנו לא הולכים אל הלא נודע. אנחנו רק הולכים בכיוון של גילוי מה שכבר נטוע בנו ביסוד. מי שמבין את הדבר הזה, מבין את סוד החיים. לא מבקשים ממך, לא דורשים ממך ללכת לשום מקום חדש. תמיד דורשים ממך לחזור למקום שממנו הגעת. זהו. מה זה לחזור? לגלות את אותו מקום. ולכן ככל שאתה הולך, מתקדם, אתה בעצם מעמיק יותר. אתה הולך לכיוון עצמך בעצם. זה הסוד של לך לך. ולכן המלכות לא יכולה לגלות שום דבר מעצמה, אין לה מה לגלות. אלא היא מגלה את כל המדרגות השורשיות שמהן, מאותן מדרגות, היא נובעת. ולכן מבקשים מהמלכות מדי פעם לעלות. מה זה לעלות? אז אמרתי, היא לא עולה פיזית, אלא זה פשוט מנגנון תודעתי, מחשבתי, כן? לחזור לשורש כדי לדעת מאיפה היא באה וללמוד שם. כי ההורה, המחנך, כן, נותן לי אינפורמציה שאני לפעמים שוכח עליי. כשאני הולך לבקר את אבא ואמא, אז אני הולך בעצם לא רק לתת להם כבוד, אלא להכיר בזה שאני הולך אליהם, שהם בעצם המנגנון השורשי שלי. ושכל מה שיש לי זה בעצם מהם. אז הכיבוד הזה של אב ואם זה כיבוד השורשים. לכן אני לומד מהם את מה שאני צריך לעשות בחיי. זה מין השתלמות. אז מדי פעם המלכות עולה למדרגות שונות כדי להשתלם שם, כדי להעצים את הקשר, כדי לשחזר את התודעה הפנימית. איך אני עושה את זה? אני פשוט חוזר לתוכן הפנימי שלי, אני מעמיק בתוך המודעות של עצמי, כן, בלי לזוז. זה נקרא שמלכות עולה לתפארת. כלומר, המלכות, הקבלה האחרונה, הרצון לקבל, שהוא בעצם הגילוי האחרון, הכלי האחרון, חייב מדי פעם ללמוד את סוד ההשפעה. את ההשפעה הוא ילמד, היא תלמד, מתפארת. כן, לפעמים היא עולה עד בינה. אבל פה אנחנו מדברים על התפארת, היא הולכת ללמוד מהתפארת איך משפיעים. כי היא, תכונתה הבסיסית זה לקבל. עכשיו, אתה לא יכול לחיות במצב של רצון לקבל בלבד, כן, אתה מתייבש, אתה מת. אז הרצון לקבל צריך ללכת ללמוד מדי פעם את הרצון להשפיע. את הרצון להשפיע, כן, לומדים מהצד המשפיע, שהוא נקרא תפארת, שהוא נקרא שמש, משה רבנו, זה הכוח של ההשפעה.
אז
סליחה, היא חוזרת לזכר. כן, זה המקום שלה, זה המשורש שלה. כמו שהאישה יצאה מאדם, כי מי איש לוקח הזו, היא חייבת מדי פעם לשחזר את המקום שממנו היא באה. כלומר, אנחנו צריכים לדעת בנשמתנו, דע מאין אתה. כן, אנחנו צריכים גם אנחנו לדעת מאיפה באנו. מה השורש שלנו, כדי לדעת מה אני צריך לעשות בחיים.
זה
שורש,
זה לא עין?
מה? זה העין מבחינתי, אבל זה יש במקום אחר. תמיד העין הוא יש. הוא עין בגלל שאני לא מבין בו. הוא חושך מבחינתי, אבל הוא לכשעצמו, כן? הוא יש אחד גדול. אני אולי לא מכיר בו, מבחינתי הוא אין סוף, מבחינתי הוא עין, אבל הוא לא עין אמיתי, כן? זאת אומרת שמדי פעם אני צריך להפנים את הרעיון בעצמי, ועכשיו הרב, כן, הזוהר הקדוש, אומר לנו איפה זה אחוז, איפה זה מקום הצילותה, כן, הצילות מלשון אצל. זאת אומרת שבהתחלה, במקום, במקור, המלכות הייתה אצל, בצל הזכר, בצל זה אירנפין, שנקרא זכר בקבלה. בצל השמש, כן? איפה זה נמצא? בחזה מאחורי זעיר אנפין. כלומר, בקומת החזה, שמאחורי זעיר אנפין. למה מאחורי זעיר אנפין? כי היא לא יכולה לצאת מהפנים, היא יוצאת מהצד האחורי שלו. כבר למדנו שיש נסירה ביניהם, כלומר, היא בקומת החזה שלו. וסוד הנרמז בהללויה. כשאנחנו אומרים הללויה, כן, שזה בעצם הניגון השישי מעשרה ניגונים שבהם נכתב ספר תהילים, אז הניגון השישי שדוד המלך כתב עליו השלום זה הללויה. מה זה הללויה? אז זה הללויה והללוהיו, הללוהו, כן? הללויה, הללוהו. אז ההללויה זה יודקה, הללוהו זה וווקה. אז אנחנו בעצם כותבים בהללויה הללוהו את שם יודקה וווקה. צריך להלל את יודקה וצריך להלל את וווקה. הוא כי בתחילה צריך לכוון בהילולים לחבר אבא ואמא. אז מה זה ההללויה? קודם כל צריך לחבר, לגרום לחיבור בשורשים. זה נקרא להעלות מן. אני גורם להורים שלי להתייחד בזכותי. אני גורם לאבא ואמא לאהוב אחד את השני, כן? בזכות הילדים. הילדים גורמים אהבה אצל ההורים. ככה זה ילד טוב. ילד טוב צריך לגרום להורים שלו להיות ביחד. אסור לו לעשות מזימות כדי להפריד בין ההורים. והילדים יש להם את זה. הם הולכים, אבא אמר לי, אמא אמרה לי, כן, מנסים לעשות כל מיני סיבובים, עד שאבא ואמא רבים בסוף. מה אמרת לו? אני לא אמרתי, והוא... אז ילד נכון, ילד טוב, שמתנהג בצורה נכונה ונבונה, הוא צריך לדאוג כל הזמן שאבא ואמא יהיו ביחד. כן, מבחינה רעיונית, זה אומר שהמוח הימני שלי והמוח השמאלי שלי, שזה אבא ואמא אצלי, בתוך הגוף שלי, בתוך המציאות שלי, הם כל הזמן בחיבור אחד. וזה מוליד בעצם אצלי, כאן, תלך תביא כיסאות, תפתח את החלון אפילו פה, תשב מאחור. יש מקומות, בוא, בוא, דוד. זה נקרא לחבר בין אבא ואמא. אז אדם נורמלי, אדם מאוזן, מחבר בין המוח השמאלי שלו לבין המוח הימני שלו. ימין ושמאל, שהם סוד י' וה'. כלומר, אם אני רוצה לכתוב בעצם, אם אני רוצה בעצם לכתוב בעצמי, כן, את האותיות של י' כ' ו' כ', אז הן נמצאות ככה, בתוך גוף האדם, זה הראש, זה הגוף, כן, וזה הרגליים, אז היוד והה הם פה. יוד כ. הוו זה הגוף כולו, והה זה בעצם סוד הרגליים. אז יש לי יוד כ, וו כ. בסדר? אז אנחנו בעצם שם השם. למה אנחנו שם השם? זה לא שאנחנו השם, אלא שהשם מתגלה דרכנו. אנחנו הווים, כן, יוד כ וו כ זה שם הוויה, אנחנו הווים מהווייתו. אז ברגע שאני מגלה בעצמי את שם השם, זה נקרא צלם. לפני שאני מתחיל בעמידה, יש כוונה כזאת להסתכל על עצמי, כן? מתוך כל הצלם הזה, לדעת את האותיות שנמצאות במוח הימני שלי, את האותיות שנמצאות במוח השמאלי שלי. אני רואה מין צלם, כולו אותיות, ואני בעצם משתווה כאילו אני זה הוא והוא זה אני. כלומר, אני מדביק את הצלם הזה על המציאות שלי. ואז אני נכנס לעולם האצילות בעמידה, השם שפתי תפתח. השמות י' וכה זה המוח הימני והמוח השמאלי, הם נקראים בערכים אבא ואמא. וו' ה' זה בעצם זכר ונקבה, בן ובת. ולכן צריך לחבר ביניהם. זה הללויה, הללוהו. למה? כי בתחילה צריך לכוון בהללויה, כן? בהילולים לחבר באבא ואמא, שהם סוד י' ה', כדי שיתנו כוח לזכר ונקבה לעלות עליהם בסוד מת. אז אבא ואמא נותנים כוח למדרגות התחתונות, והמדרגות התחתונות מעלות עדים, רצון, שוקה, ואז זה גורם לאבא ואמא להתחבר כדי לתת להם מזון, לתת להם שפע. אז זה הללויה, הללוהו. כן? אחר כך צריכים לכוון לחבר את זון שהם סוד וסוד ואבקה כדי שיעלו. וזה סוד הללוהו. ואמר ודע הוא ומה שעות ה' קודם לבב. למה לא ואבקה? היינו צריכים לומר הללוהו. מה זה הללוהו? כן? זה הפוך פה. פה זה הללויה. זה בסדר. ופה זה הפוך. זה ממטה למעלה. בסדר? אז זהו, זה מה שאנחנו עכשיו הולכים לומר, זה שבעצם האור הישר הוא אור ישר, אבל האור החוזר הוא צריך להיות ממטה למעלה. נתתי לכם את דוגמת הכוס. כשאני ממלא כוס, אמנם אני שופך את המים ממעלה למטה, אבל הכוס מתמלאת ממטה למעלה. זאת אומרת שהכלי הוא בעצם כלי לאור הישר. אז הכלי הזה הוא נקרא אור חוזר. הכלי בעצם עצמו הוא נקרא אור חוזר, כאילו הוא הולך ממטה למעלה, נגד האור שיורד, נגד השפע שיורד. אז זה כאילו אחד הולך ממטה למעלה, והוא הולך ממעלה למטה והם נפגשים. המפגש הזה גורם שהמילוי יהיה דווקא מהתחתית, אל העליון. אז זה ה וזה וו. אז זה נקרא הללו הוא. כן? למרות שלמעלה זה הללויה. אז יש הללויה, הללו הוא. כן? בשמי קודשו וכו' וכו'.
לפי דעתי זה גם הסדר...
מה?
זה מתאים
במוחים,
יורים אבא אמא.
כן.
הללו הוא זה ההיא הראשונה, זה הבינה שנותנת לבב ומהבב. בסוף,
בכל
הזה, כל הנשמה, זה
הנשמה. כן, זה בסוף, אנחנו רק פותחים פה. כן, זה הפתיחה, נכון. ולכן, זה הללוהו. ואמר דהו, ומה שעוד ה' קודם לבב, לרמוז גם על ה' דאמא, שנותנת מוכין לבב דזה. אז עכשיו, חוץ ממה שאמרנו, כן, הרב, כן, הזוהר כאן נותן לנו בעצם עוד סוד אחר. שהה' הראשונה... כן, בהתחלה זה הללויה, אז לאן הגענו? לה. ואז הללוהו. זאת אומרת, משתמשים עוד פעם בה הזאת, כדי להמשיך לבב. בסדר? אז לכן, עלי איתמר, על זה נאמר, ליל שימורים הוא לשם. אנחנו חוזרים לערב פסח, אנחנו אומרים שזה ליל שימורים, הסברנו של ליל ולא לילה, כי זה חצי הלילה הראשון, שנקרא ליל, הוא לשם. כלומר, כל זה בשביל התפארת, שנקראת השם. כן? לכן זה משה, משה זה אותיות השם. כי יציאת מצרים, כן? הייתה על ידי שגדל זה במוחין דגדלות. הגאולה חייבת להיות כשהקטנות הופכת להיות גדלות. אני מסביר את זה במילים פשוטות. קטנות זה חוסר יכולת לגלות שלמות. אדם קטן, יכול להיות אפילו בין 50-60, הוא מגלה רק נקודה. הוא לא יודע לראות שלמות. כלומר, פעם הוא כועס, פעם הוא שמח. פעם הוא מרוצה, פעם הוא כועס, פעם הוא עצוב. כן? אין לו עניין שלם. הוא לא יכול לתת מכה קטנה ולאהוב באותו זמן. זה קשה לו. אז כמו ילד קטן ממש, שכל 5 דקות הוא משנה את המצב רוח שלו. אנשים שיש להם מצבי רוח משתנים, זה מראה שהם בקטנות. אנשים שהמצב רוח שלהם הוא תמיד, כן, זורם ובאותו גובה, זה מראה יותר על גדלות. אז יש אנשים שהם דומים לירח, פעם גדול, פעם קטן, פעם גדול, פעם קטן. כן? קוראים להם אנשים ירחים, כן? לנתיק. זאת אומרת שיש להם עליות ויריתות בחיים. ואנשים שהם בגובה של שיות, של רוגע, כן? של המשכיות, הם מראים יותר בשלות, יותר גדלות. כן, שפחו. קר לך? קצת, אני מרגיש.
אבל לכל בן אדם זה קשה, אפשר במילים לגלות כל מה שאנחנו מרגישים.
לא צריך במילים, מי אמר במילים?
לא, אתה אומר זה לא מוצאים.
לא.
זה לא פשוט לגלות במילים.
אני לא דיברתי עכשיו על גילוי, דיברתי על מציאות, איפה אני נמצא. האם אני נמצא במצב יציב או אני נמצא במצב של חוסר יציבות? אז אני כל הזמן צריך לדאוג להיות יציב. איפה היציבות נמצאת בחיים? תמיד באמצע. אף פעם לא בקצוות. רק באמצע יש יציבות. לכן, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו רק במקומות אמצעיים. אף פעם לא בקצה. קצה זה מוות. הקדוש ברוך הוא זה חיים, זה הוויה, זה להיות. תמיד זה באמצע. במילים פשוטות, אני צריך כבן אדם לדאוג תמיד להיות באמצע. גם באמצע ההרגשות שלי. אף פעם לא בקיצוניות כזאת, בקיצוניות כזאת. כלומר, אם אתם רואים אדם שכל הזמן צוחק והוא בהי, זאת גם כן מחלה, אבל בצורה אחרת. כן, אז הוא לפעמים בצהלה, הוא כולו, כן, כמו משוגע, אתם חושבים שהוא שמח, ואתם אומרים, וואי, איזה אדם אופטימי, לא, הוא חולה. כן? ומצד שני, אדם שהוא כל הזמן בעצבות, בעצבים, בלחץ, וזה גם הוא חולה. זו אותה מחלה, רק שלפעמים היא מופיעה בתופעות כאלה ובתופעות כאלה. בסדר? ולכן, צריך להגיע למדרגה של מוחין, דגדלות. המוחין דגדלות זה אומר שהאדם, כמו שאמרתי, רואה דברים בשלמות. בתורת הקבלה זה ההבדל בין ספירה לבין פרצוף. ספירה זה מדרגה אחת. פרצוף זה שלם. מי שרואה את המציאות רק בספירות הוא קטן. מי שרואה את המציאות בפרצופים הוא גדול. יש אמנם 10 ספירות, אבל יש רק 5 פרצופים. זאת אומרת שאנחנו מרכזים כמה ספירות למדרגה אחת. וזה גורם, כן, מראה כמה אני רחב. כי אני מסוגל לראות, אם אומרים לי לתאר את החדר הזה, אני לא מתחיל לומר יש מזוזה, יש שעון, יש נורות, יש אנשים, יש זה. אני מוכרח קודם כל לראות את השלמות של החדר לפני שאני חודר לפרטים. זה נראה שאני גדול. אדם קטן לא רואה את זה, הוא יראה פרט אחד. ועוד פרט, ועוד פרט, ועוד פרט. ואז כשתבקש ממנו לתאר את החדר, הוא יתאר בעצם אוסף של פרטים. זה נקרא תורת הפרט, שמאוד מיוחסת לתורת הגלות. בגלות היינו בתורה שכזו, תורת הפרט. בחזרתנו לארץ ישראל, אנחנו מגלים את תורת החסידות ואת תורת הקבלה, שהיא תורת הכלל. זאת אומרת, לפני שאתה חודר לפרטים, אתה רואה את המכלול. אתה רואה את כל המדרגה הכוללת, וזה נקרא בלשון הקבלה פרצוף, כמו פרצוף. בפרצוף יש בעצם עיניים, אף, נחיריים, פה, שיניים, אוזניים, שערות. אז אני קורא לזה בשם כולל פרצוף. אם הייתי נכנס לכל הפרטים, אז הייתי אומר עיניים וזה, עין ימין, עין שמאל וכו' וכו'. אז יש ראייה כזאת ויש ראייה כוללת. צריך את שתיהם. אבל מה קודם למה? הכלל קודם לפרטים, ולא להפך. הכלל מתפרץ, ולא אוספים פרטים כדי לעשות פרצוף. במילים אחרות, אם אתם רוצים לצייר, כן? אם אני נותן לכם עכשיו מחלק דפים, ואומרים לכם לצייר בן אדם, אני מיד, תוך שנייה אחת, יכול לדעת, כן? איפה אתם נמצאים. תוך שנייה, אפילו לא התחלתם לצייר, רק התחלתם לגעת עם העת בנייר, אני לא אגלה לכם עכשיו את זה, אבל מיד אני יכול להגיד לכם באיזה מצב אתם נמצאים עכשיו, כרגע. או של גדלות או של קטנות. תוך שנייה. למה? לפי הצורה שאתם ניגשים ונוגעים בנייר, כן? ואיך אתם ניגשים לציור הזה. ואז, נוקבה נקראת ליל, הייתה שמורה מן החיצונים. עכשיו, ברגע מדרגה היא שהמלכות עולה למדרגה שגדלה, שקיבלה מוכין דגדלות, היא קיבלה כוח מאבא ואימא שלה. כלומר, הזכר, גם הוא עלה. כמו שהנקבה עלתה אליו, הוא עלה בעצמו אל ההורים שלו. אז ההורים שלו הם גדולים. אז הוא קיבל בעצם את הגדלות. כן? לכן אמרתי לכם שזכר ונקבה, כמו חתן וקלה, נכנסים לחופה עם אבא ואימא שלהם. למה נכנסים לחופה עם ההורים? זה לא סתם כדי שילוו אותנו, שלא נרגיש לבד. אלא זה רמז בקבלה שהזון, זכר ונקבה, חייבים להיות מלווים במוחין דגדלות באבא ואימא משני הצדדים. וזה הסוד האמיתי של הליווי של ההורים תחת החופה. הרי לא צריכים אותם בכלל, אף אחד לא שואל אותם שום דבר, הם סתם עומדים שם. אבל הם לא סתם עומדים. אבא ואמא שיודעים מה הם עושים מתחת לחופה, הם אמורים לתת כוח, כן, לילדים שלהם בזמן הנישואים. עכשיו אתם יודעים את זה, כשתחתנו ילדים, בעזרת השם, תעמדו מתחת לחופה ותעבירו מוכין או לבן או לבת, ולבן ולבת, כלומר לזכר ולנקבה, לזוג שמתחתן. אז זה נקרא ליל שימורים, כי גם היא עכשיו נשמרת. מי שומר את כולם? אבא ואמא. אבא ואמא זה אור גדול מאוד. כשאמא דוחה את הרע, ואבא יכול אפילו לחסל אותו. בסדר? אמא יכולה לדחות את הדברים הרעים, לסלק אותם, להרחיק אותם. אבל אבא יכול אפילו לחסל אותם טוטלי. זה ההבדל בין אבא ואמא, וצריך את שניהם. לפעמים הקדוש ברוך הוא לא הורס את הרע. אתם רואים שהוא סתם מסלק אותו לפעמים מאיתנו, דוחה אותו קצת החוצה. כן? כמו שעכשיו יצאנו למלחמה, חזרנו ולא סיימנו, כרגיל. נכון? אנחנו אף פעם לא מסיימים מלחמות. למה? כי הקדוש ברוך הוא כנראה לא רוצה שזה ייגמר עכשיו. הוא רוצה להשאיר תמיד עוד איזה חבילה קטנה, שתהיה כמו קוץ. כי אם לא, אנחנו נרדם פה. אני אלך לאיבוד. אז הוא משאיר לנו תמיד, כן, רזרבה, כן, של איזה מין קוצניות, והיו לצנינים בעיניכם. זאת אומרת, אתם חייבים אותם באזור, כדי שלא תאכלו אחד את השני. כן? אז לכן הייתה שמורה מן החיצונים לזה הנקרא הוויה. אז עכשיו יש לנו שמירה מן החיצונים. אז זה אמא, אמא דוחה. אבא ממש מחסל הכל, לא נשאר שום דבר. אם אבא עובר, חיסול טוטלי של כל הרע. הוא מפרש, ודאי הוא עמודה דאמצעיתה, כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה העמוד האמצעי, כן? שנקרא גם כן עץ החיים. בסדר? זה העמוד האמצעי. איך אנחנו קוראים לו? שם הוויה, י' כ' ו' כ'. השם שאתם רואים כל הזמן, י' כ' ו' כ', זה השם של האילן, שהוא הקו האמצעי הזה, שהוא כמובן, רואים אותו כקו אחד, אבל לא לשכוח שהוא תמיד ג' קווים. כן? הוא שלושה קווים כל הזמן. זה הסוד הגדול. שהאדם יהיה מונע לא על ידי קו אחד, אלא על ידי שלושה קווים שהם גורמים, כן, עושים, בונים את הקו האחד. כלומר, בזכוכית מגדלת, אתם תראו שהקו האחד הוא בעצם ג' קווים. ואם בו, אין בו ג' קווים, הוא קו מסוכן מאוד. כי הוא לא קו מאוזן שלא לוקח בחשבון את כל הקווים. כן? לכן הקב' ברוך הוא גורם לנו כל הזמן שכל אחד יצטרך את השני. כן? כמו בבחירות האחרונות, אף אחד לא יכול להקים ממשלה לבד. אין דבר כזה, אני צודק, אתה צודק. כולם צודקים, אבל בצורה שכל אחד צריך את השני. כלומר, אנחנו עם אחד, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא יכול לעשות שום דבר אם אתה לא מתייעץ עם ההוא, ועם הזקן, ועם הכובע, ועם זה שיש לו כיפה שקופה. כן, אם אתה לא כן, מתייעץ בכולם, אתה לא תוכל להתקדם. אז זה הקדוש ברוך הוא גורם לנו עניינים, הוא מכניס אותנו. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו כבני אדם, זו מצווה, אבל הקדוש ברוך הוא עושה את שלו בתוך המנגנון הזה. כלומר, אנחנו פועלים ביחד. לא נותנים לו לפעול לבד, וגם אנחנו כמובן לא פועלים לבד. לכן, וזה השם הוויה, הוא בזה שהוא עמוד האמצעי. ורזה דמילה וסוד המילה, סוד הדבר, הוא מה שכתוב השמיעו הללו. מה זה השמיעו הללו? בפרהסיה, מפני שאין עוד יראת החיצונים. כשאתה אומר הלל, אתה מגדיר, אתה אומר בכל רם, אתה מפרסם, משמע שאין לך כבר פחד לומר את הדברים. כן? כשאדם, עכשיו אנחנו כן חוזרים לביטוי המילולי, כשאדם פוחד, כן, הוא לא בטוח בעצמו, אז הוא מוציא חצאי מילים, נכון? כשאתה מדבר שפה שאתה לא יודע, אתה אומר מילים בערך. כן, אתה חושב שהשני יבין אותך, כי אתה מתבייש. או כשאתה רוצה לשאול שאלה ואתה גם לא יודע מה אתה אומר, אז הרב כל הזמן שואל אותך, מה? לא הבנתי, תחזור, מה? וכל פעם שהוא אומר לך ככה, אתה עוד יותר רועד, ובסוף אתה לא אומר כלום כי אתה לא בטוח בעצמך. הרב לא עושה את זה כדי לחסל אותך, הוא גורם לך להיות בטוח במה שאתה אומר. אז תהיה בטוח במה שאתה אומר. כשאתה בטוח במה שאתה אומר, המילים יוצאות חלק, בלי גמגום, וגם כן בכל רם, בגלל שאין פחד מהחיצונים.
תארת.
אז חוסר הוודאות מביא גמגום. חוסר הוודאות מביא קול כזה נמוך, פחדן, והוודאות, כן, מגבירה את הטון, ונותנת לאדם בעצם ביטחון עצמי ושיות. גם השקט והרוגע והמהירות, הקצב. כשהדבר נאמר מהר, מראה על פחד. כשהדבר נאמר במתון, במתינות, זה מראה על ודאות. אז כל הדברים האלה הם חשובים מאוד. עוד מדרגה, ביטוי ידני. כן? ביטוי של בעצם גוף. הגוף יש לו תנועות. לפי תנועות הגוף אפשר לדעת אם יש ודאות או חוסר ודאות. לפי עמידת הראש, הראש ככה, 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 אפשר לדעת מלא דברים. כל הגוף שלנו מדבר. ואפילו אם אתה לא זז וישן, אתה גם מדבר, כי כל האור שלנו זה מסך אחד גדול, כמו המסך של המחשב, כתוב בו כל מיני דברים שמשתנים כל יום. אל תחשבו שיש לנו ראש כל החיים אותו דבר, זה משתנה. פעם זה בוהק, פעם זה קבוי, פעם זה עם אותיות בפנים, פעם זה בלי אותיות, זה מסך, ממש מסך של המחשב. אבל בשביל לראות את המסך צריך משקפיים נכונים, כן? וזה לא ניתן סתם, לא מחלקים את זה בכניסה לקולנוע, כדי לראות בתלת מידע, ממד. זה מחלקים רק למי שבאמת מגיע למדרגה שהוא חי את המציאות שלו בכוליות, כן? אני מתבטא בביטוי של הרב קוק. כן. רק לאדם כזה שלא נרחש? רואה את החיים בפרטים. מה?
וזה נרחש?
כן, בטח, זה נרחש. זה צריך להירחש. כן.
תהיה קול.
אוקיי. מה?
תהיה קול.
כן. ואמרו, הושע השם את עמך. כן? מה זה הושע השם את עמך? מה זה את בעברית? יעים, נכון? זאת אומרת שהושע השם, הקדוש ברוך הוא נושע, יעים עמך, עם עמו. כלומר, הגאולה של הקדוש ברוך הוא נקראת ישועה, והגאולה שלנו נקראת גאולה, ואז הקדוש ברוך הוא כשהוא גואל אותנו, הוא בעצמו נושע. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלות. מהי גלותו של הקדוש ברוך הוא? חוסר גילויו. זה נקרא גלותו. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם, הוא נמצא בגלות. מי, כן, אמון על הגילוי הזה? עם ישראל. כשעם ישראל לא נגאל בעצמו, הוא לא יכול לגאול את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות בגלל גלותנו שלנו. אז כשהוא גואל אותנו, כשאנחנו חוזרים לציון, כשאנחנו חוזרים לירושלים, גם הקדוש ברוך הוא יכול לשבת בירושלים של מעלה. וכל עוד אנחנו לא יושבים בירושלים של מטה, הוא לא יכול להיכנס ולשבת בירושלים של מעלה. זאת אומרת שהוא גרם לעצמו, וככה, כך הוא ברא את העולם, כן, הכרח. הוא קבל את עצמו, כך הוא החליט, שהכל יהיה תלוי בקשר שלו איתנו. הסיפור שלנו הוא סיפור זוגי. בסדר? ולכן הושע השם את עמך, את שארית ישראל. כי אין שום כתרוג ואין מעכב את ישועת ישראל. למה אין מעכב? כי בסופו של דבר אנחנו גאולים מצד טבענו האמיתי. עם ישראל הוא תמיד במצב של גאולה. אנחנו, זה לא שאנחנו מדי פעם מגיעים לגאולה או לא. אנחנו תמיד גאולים. הבעיה זה אם אנחנו מגלים את זה או לא. אם אנחנו מסוגלים להאמין בזה שאנחנו גאולים. או שאנחנו כל הזמן, כן, בספק, האם באמת אנחנו ראויים לגאולה או לא. ברגע שאתה מכניס את עצמך לספק, אתה בעצם מחסל, מחבל בהתקדמות של עצמך. אז אתה משתתק. השיתוק הזה הוא בעצם מצב גלותי בחיים. לכן האדם צריך כל הזמן להיות בתנועה מתמדת, להתקדם. הולך וטוב. אדם שעומד, כן, הוא מתחיל כבר לאבד, כי כל העולם מתקדם והוא בעצם עכשיו הופך להיות ברוורס. כן, אז אסור לעמוד. העמידה היא בעצם
חזרה.
קיבוע, כן? במדרגה של של עשיו, של אדם עשוי. אנחנו לא במדרגה של עשיו עשוי, אלא במדרגה של הולך ומשתלם, בהשתלמות תמידית. כן? מה?
כמו עברית.
כמו עברית? כמו עברי, לעבור. כן, נכון. לקיים קרא, לקיים מה שכתוב, כאמץ אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. אז אנחנו עכשיו ממש בקשר לפרשת השבוע, כן? זה הקיום של מה שאנחנו קוראים. מה זה כאמץ אתך מארץ מצרים? כמו שאז יצאנו מארץ מצרים, כן? במדרגה שהקדוש ברוך הוא גילה מדרגות גבוהות מאוד של מוכין דגדלות, אלא ששם זה בא ממנו, במתנה. אראנו נפלאות, אני גם לעתיד לבוא, אראה לכם נון פלאות. נפלאות זה נון פלאות. זאת אומרת 50 פלאות. אני אראה לכם גאולה אחרונה שתבוא מצד הנון. מצד ה-50, מצד שהוא למעלה מן הטבע. זאת אומרת שהגאולה שלנו היא תהיה למעלה מן הטבע, אבל החידוש שלה זה שהיא תתלבש בטבע. כן? כשהגאולה מתלבשת בתוך המנגנונים של הטבע, קשה לראות את זה.
לחוש,
כן. נכון.
כי
זה מה שצריך ללמוד.
זאת עבודה. נכון. אם אנחנו אומרים ששפחה נכון. ראתה מה שתזכן בן בוזי לא ראה, נכון. היא נשארה שפחה.
נכון. זאת אומרת, מה זאת אומרת ששפחה ראתה?
היא, מבחינה נבואית, זה היה מין הבזק.
מה זה אומר? זה לא מעניין אותי מה היה שם. מה זה אומר?
הוא נתן, כמו שאמרת עכשיו.
הבינה.
הוא נתן את חלק מהחמישים ש...
למה? למי? מה אכפת לי מהשפחה עכשיו?
לאדם.
השפחה זו המדרגה התחתונה ביותר. זאת אומרת, כל עוד והקדוש ברוך הוא לא מגיע בגילויו למדרגה התחתונה הרחוקה ביותר, לא הצלחנו בעבודה. עצם העובדה שחזל אומרים לנו שראתה שפחה, כן? מה זה אומר ראתה שפחה? מה זה מעניין אותי שהיא ראתה שפחה?
האחרון שלנו?
האחרון שבאחרונים ראה, זאת אומרת
ש... מתחת לעבד אפילו.
יפה. זאת אומרת שכל מה שמעליו בוודאי ראה. ואז למה החזל באים להמחיש לנו את זה? כדי לומר לנו שהמדרגה התחתונה ביותר גילתה את האור הגדול ביותר. כלומר, הגודל התגלה בקוטן. זאת גאולה אמיתית. כל עוד והקדוש ברוך הוא לא מגיע לקצה הציפורניים שלנו, כן? איפה השפחה בגוף שלי? החלקים שלי שלא מרגישים כלום.
התאים המתים שלך
שהוא בגלות ולא זה לא נקרא שהוא לא בגילוי, הקדוש ברוך הוא לא בגילוי, אז לא מדרגה הכי נמוכה שיכול להיות.
לא, אני מדבר על הגילוי במדרגה הנמוכה, לא בגלות. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, האם הוא מתגלה עד המדרגה האחרונה? האם כשאתה מקצץ ציפורניים כואב לך? אמור לכאוב לך. זה הסוד.
תלוי עד איפה אתה גוזר.
תלוי אתה גוזר.
זה הסוד של הכלליות?
לא,
אני לא מדבר על זה.
זה חלק שאתה מוציא.
נכון, זה אמור להיות מותרות, נכון? זה לא כואב. אז יש אנשים גדולי ישראל, למשל הרבי מלובביץ' זצ"ל, כשהוא היה מקצץ ציפורניים, הוא היה כאילו חותך את החלקים מהגוף שלו. מרגיש את החיות אפילו בחלק התחתון ביותר של הגוף. זאת מדרגה, אי אפשר להבין, זה דברים של אנשים מיוחדים. בסדר? זאת אומרת שיש לך בעצם רגישות למימדים הנמוכים ביותר של המציאות. זה לא שאתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא בנשמה שלך. הקדוש ברוך הוא נמצא בלב שלי. זה לא חידוש. האם הקדוש ברוך הוא נמצא בציפורניים שלך? בחלקים הכי ירודים שבך, האם אתה מרגיש אותו גם שם? האם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בקניון, או שאתה רואה אותו רק בישיבה או בבית כנסת? זה הסוד, כן.
זה דומה למה שאמרת פעם, שפעם זה אפשר, של הרב קוק, את הלב שהוציאו...
כן, נכון. כשתלשו עלה מעץ, כן, הרב קוק התעלף. נכון, בגלל אותה סיבה. כלומר, הוא מרגיש את הסדר המופתי שיש בכל המציאות כולה. זה נקרא בעצם מוכין דגדלות. מה זה מוכין דגלות? עכשיו אתם מבינים שבשבילו כל הקוסמוס זה בעצם מדרגה אחת. זה לא אני והעולם. כן? אני זה העולם. האדם הוא עולם. וכשקורה משהו שם, זה פוגע בי. או אם קורה משהו טוב, אני גם כן נהנה מזה. אני משפיע על העולם והעולם משפיע עליי. יש אינטראקציה בינינו. זה נקרא גדלות המוחין. ככל שאדם גדול יותר, הוא אוהב את הכל. מהדומם עד האדם המדבר, כולל כולם, הכל. אוהב בעלי חיים, אוהב צמחים, אוהב פרחים, אוהב הכל.
שמאל, ימין,
אמצע, כל מה שיש בהם, ביניהם. זה אדם גדול. כמובן שהוא לא משלים עם כל הדברים, הוא יכול להגיד את הדעה שלו, יש לו דעה, אבל הוא אוהב את השני. הוא יכול לסנוע את דעותיו, כן? אבל הוא אוהב אותו. הוא לא מבלבל בין המדרגות. אין בו ערב רב, ערבוביה גדולה. בגלל שאני לא חושב כמוך, אז אני שונא אותך. כן, זה נקרא קטנות. זה אנשים קטנים, כן.
השינוי הגאולי בהתגלות, כשאלוהים מתגלה במדרגות הכי נמוכות,
כן.
זה שינוי עצמי בהתגלות, זה שינוי בהכרה שלנו. הגאולת יש שאני אכיר בזה, שהוא כבר עכשיו נמצא שם.
יפה מאוד. שאלה מצוינת. התשובה היא כמו שאתה אומר. אצלו אין שינוי. זה רק בהכרה שלי. הכל עניין שלנו, הכל עניין של גישה. האם אני פתוח להבין את זה או לא? אבל הוא נמצא כבר בהכל.
אז במובן של הגאולה הציבורית?
גם כן, אותו דבר. הוא כבר בגאולה, אנחנו כבר בגאולה, אבל האם קניתי את העיניים, את המשקפיים לראות את זה או לא, אז אני נגאל דה פקטו או לא. אתה נגבר בגאולה, לכן אמרתי, אנחנו כל הזמן גאולים.
איך זה מסתדר אבל? ממצרים כבר נגאלנו?
ממצרים נגאלנו, כן. מה זאת אומרת לנו?
כשהיינו במצרים, כבר נגאלנו ממצרים.
בוודאי, רק לא הגענו לחוויה, לא הגענו לעובדה. מאיפה אני יודע את זה? אברהם אבינו. כתוב שאברהם אבינו, לפני שהיה מצרים, לפני שהיה ישראל, לפני שהיה הכל, כבר חגג את פסח. מה הוא חגג? הרי לא הייתה היסטוריה בכלל. אומר לנו חז"ל שהוא כבר קנה, רכש, באינטואיטיביות שלו, כן? באינטואיציה שלו, את יציאת מצרים לפני שהיא בכלל הייתה. מה זה אומר? זה אומר שהוא כבר קלט את האנרגיה שיש ביום הזה, בתתוו לחודש ניסן, ביקום כולו, והוא כבר נגאל. ברגע שאברהם הרגיש את זה וחגג פסח, מה הוא עשה? הוא הנחיל לבנים שלו להיגאל יום אחד בפסח ולחגוג את זה. זאת אומרת שאני מסוגל היום לחגוג חג שעדיין לא קיים, אם הייתי קצת פתוח. כמו הגאון מבינה שהיה חוגג את יום העצמאות לפני שבכלל קיים יום העצמאות. הוא היה יודע שבה' באייר, למרות שלא קרה כלום בזמנו, אמר לתלמידים שלו, ביום הזה נעשה סעודה גדולה.
הוא מהלל, הוא מהלל.
זה הסוד הגדול. זאת אומרת, הדברים נמצאים, אבל אנחנו עדיין לא נפגשנו איתם. זה לא פגש אותנו, אבל הדברים נמצאים. כשאתה מגלה כוכב, כן, הכוכב נקרא על שמך. יש מלא אנשים שכוכבים נקראים על שמה. מה, אתה חושב שהכוכב חיכה להיקרא על שם זה שגילה אותו? הכוכב היה כבר, נכון? אבל יום אחד בהיסטוריה הוא הגיע להכרה של הכוכב הזה. אז קוראים את זה על שמו בגלל שהוא הגיע להכרה. וזה נכון. אבל הכוכב הוא כבר קיים. הכל קיים בתוכי כבר. מרגע שנולדתי הכל קיים כבר בתוכי. כל העניין שלנו, אמרתי לכם את זה כבר במיליון שיעורים, אנחנו לא הולכים לשום מקום חדש, אנחנו רק מגלים את כבר מה שנמצא כבר בתוכנו.
איך אפשר להגיד שזה חדש? אם במצרים זה היה גאולה פנימית?
כן. מי אמר שזה גאולה פנימית?
אני אומרת שעמי של הלבד, הזהות שלנו.
זאת אומרת שחלק מהגאולה במצרים היה גאולה זהותית, כן.
כן.
אוקיי.
היום זה
גאולה חיצונית. נכון. זה הגוף הלאומי. היום אנחנו צריכים לגאול את החומר. במילים אחרות, ט"ו בשבט. כן, מה זה ט"ו בשבט? הכרה שהאינסופיות לא מתגלה רק בנשמות שלנו, אלא גם בחומרות, גם בפירות של ארץ ישראל. מי שמגיע להכרה כזאת ומרגיש בפירות ארץ ישראל שהוא אוכל שכינה, אז הוא אדם גדול. אם הוא אוכל פירות ורק בשיעור אמרו לו שהוא אוכל שכינה, אז הוא אומר, טוב, טוב, אנחנו אוכלים שכינה, בוא נכוון. כן, זה מדרגה אחרת. בסדר, לאט לאט. אתם מבינים, יש הבדל גדול בין למדתי ואמרו לי ואז אני מכוון כי שמעתי בשיעור לבין אני חי את זה, אני רואה את זה, אני ממש, כן, בסדר, אז זה שלב.
זה יהודי וזה דתי.
כן, לא, לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. אמרתי שצריך לחזור לעבריות, גם יהודי זה לא יסוד, צריך לחזור לעבריות. בסדר? יהדות זה לא האידיאל שלנו. צריך לחזור לעבריות שלנו. אם היינו נקראים הבית העברי, היינו מקבלים עוד יותר. טוב. מה?
לגבי מה שאמרת ציפורניים.
כן.
הקבלה לא אומרים שהחיצונים שותים בציפורניים.
נכון.
זה מסתדר.
זה מסתדר שכש... קודם כל זה לא שולט בציפורניים, זה שולט במותרות.
במה שבמעבר.
מה שמעבר לגוף. זה לא שיש שליטה, האדם צריך לסלק את זה משם. אם יש חיצונים
שרוצים... והוא קוצץ אותם.
קוצץ אותם עד לגובה הגוף.
כן.
אם הציפורן עוברת את הגוף, אז יש יכולת לקליפה לשלוט שם. אבל אם האדם עושה עבודה, גם שם זה לא מגיע. כלומר, גם החלק הזה יהיה חי תמיד.
כמו נטילה?
כן, נכון. נטילת ידיים זה חלק מהעניין. כדי להסיר את הקליפה ש...
איך המועל? המועל תמיד יש לו ציפור, אז מה הוא עושה את זה עם הקליפה?
אתה
יכול
להגיד
לנו כהן
הגדול, תמיד היה ציפור.
נכון, כן. בדיוק. איך הוא קורא, צריך...
עכשיו יש משהו מסתדר.
כן.
אומרים שאדם הראשון לפני החטא, הוא היה כולו ציפורניים.
לא, זה לא כתוב
בזמן כזה. זה לא באמת, זה...
לא, זה כתוב ש... לא, זה לא, בכלל לא... אנשים לקחו דברים ועשו מהם אחרי זה סרט. אז האדם הראשון לא היה מציפורן.
יש את העניין לראות בהבדלה.
הוא היה פשוט שקוף, זה מה שנקרא שקוף. גם שקוף לא שאנחנו מבינים מה אנחנו אומרים. בסדר? אני אומר מילים שאני אפילו בעצמי לא יודע מה אני אומר. וצריך להיות כנה ולהפסיק להגיד שטויות בעצמנו. זאת אומרת שהאדם הראשון היה פשוט שקוף. מה זאת אומרת?
נשמה.
שהנשמה והגוף שלו אין הבדל ביניהם. כמו איהו וגרמוי וחיוי חד בהון, כמו בעולם האצילות. בעולם האצילות הוא ושמו אחד. זאת אומרת שאנחנו דומים, אומר הזוהר הקדוש, למין בעל חי שרואים הכל שקוף. תדמיינו מכונית, מכונית מפרספקס. כן, אתם רואים את כל המנוע, את כל מה שפועל, את הדברים שעולים ויורדים, כן? אם הייתה מכונית כזאת, כן? נחמד.
יש הדמיה כזאת.
היו הרבה תאונות.
מה?
בלי היופי הכי טוב.
לאו דווקא, לא, לא. זה עוד פעם, חוזרים לנצרות. אני לא אומר בלי היופי החיצוני, להפך. עם היופי החיצוני. אין דבר כזה חיצוני.
אתה אומר שזה שקוף.
יפה, אבל אמרתי שהוא קיים. רק שניהם, כן, אחד והשני. זה לא שאחד נעלם בשביל השני.
אז הנה, אתה אומר לנו לדמיין, ואנחנו מצליחים לדמיין אפילו. יש לנו בגים בלנסות לדמיין אפילו אפשר.
למה? יש לך כוח לדמיין. אם לא, אתה לא יכול להיות נביא.
עולם שקוף.
אם אתה רוצה להגיע לנבואה, אתה חייב לפתח את כוח הדמיון שלך.
יש צפדיה כזאת.
כן, חגב. חגב, אומר הזוהר, זה מין חגב שיש לו בעצם גוף שקוף. ואז אתה רואה את כל האיברים שלו, את פעימות הלב, הכל בפנים. אז זה מה שצריך להבין. כמובן, במחשבה, מה זה אומר? שאדם הראשון היה בעצם בלי כיסויים שאותמים את המציאות הפנימית שלו. אבל יש לו כיסוי, והכיסוי שלו יפה. אומרים שהיופי של חווה זה פי מיליון מהיופי של שרה אימנו. כן? אין כמו חווה ביופי. למה? למה התורה מתעסקת ביופי? כי זה חשוב מאוד. בגלות, היופי היה אסור. כשחוזרים לארץ ישראל, היופי הוא הכרחי. הוא לא רק בסדר, אפשר לקבל אותו. הוא הכרחי. במילים אחרות, כשאתה עושה משהו, תעשה אותו יפה. כן? כי אם הוא אמיתי, הוא חייב להיות יפה. ככה זה בפנימיות האמיתית. אמת ויציב ונכון וקיים וישר וטוב ויפה. אם הוא לא יפה בסוף, זאת אומרת שהוא לא היה אמת בהתחלה. לא, לא, לא. זה הרבה יותר. 15, רק דילגתי. כן.
קצת במסקת השאלה מקודם, אתה הזכרת פה הרמוניה מלאה בין הדברים, בעצם
שההתגלות
מופיעה גם ברבדים החיצוניים, באסתטיקה אפילו.
נכון.
עכשיו השאלה, יש מדרג בגילוי, או שיש מדרג בהתגלות שלו, אם משהו, יש מדרג רק בכמה שאנחנו נראה את זה.
שוב פעם, זה התפוצץ, זה התפוצץ.
זה התפוצץ לך מבפנים, נראה לי. הלך, מת.
אלוהי נמצא בציפורניים כמו שהוא נמצא במקום אחר, ואתה קורא את זה פחות?
בדיוק. זאת אומרת, כל רובד מגלה בצורתו שלו, באופיו שלו, את אותו אלוה. אין שינוי באלוהות. זה אותו כוח שמתגלה בצורות שונות.
באותה כמות גם? אם
אפשר לחמד את זה. לא באותה איכות, לא באותה כמות.
גם בעולם הרמוני גאולי עדיין יש דברים שהם יותר קדושים מדברים אחרים.
כן. אנחנו לא נגיע לפלטפורמה אחת של הכל, יהיו ערכים. בסדר? וכל, למה? כי זה מכבד בעצם כל גובה. אני חייב לכבד כל גובה. אני לא יכול להיות במין, כן, לרסק את כולם, כמו בסין. כולם לבושים אותו דבר, כולם זה. לא. אני צריך לכבד כל אחד והפריזמה הפרטית שלו. ולכן אני אדם גדול. אם אני יכול לכבד את עצם העובדה שאתה לא
כמוני,
ויכול לקבל בצורה שונה ממני.
הגאולה זה לא
קור היתוך רוחני. בדיוק. זה קור היתוך, אבל שמכבד כל רובד בתוך הקור הזה. לפי יכולת המדרגה לקבל.
זה לא מבטל את המדרגה.
זה לא מבטל.
זה רק מקבל אותה.
נכון.
שכולם הגיעו ליחידה?
נכון, במימד שלהם. אם לא, אז אני, למשל, כשילד קטן, נגיד בגיל 8, אומר לי שהוא אוהב ילדה. נגיד, סתם. הנטייה הבסיסית זה לזלזל בו, נכון? מה, כן, אתה יודע, אתה יודע מה זה אהבה בגיל הזה? כן, זאת טעות. כי בגילו הוא עכשיו ב-100% באהבה הזאת, והוא כמעט יכול למות מהאהבה הזאת. זאת אומרת, מבחינתו הוא שלם. וצריך להאמין לו. הוא לא משקר. רק שזה במכלול המקסימלי שהוא יכול להכיל היום. בגודל שלו היום. אז לא לזלזל בשום מדרגה. כל מדרגה יש בה את הגילוי לפי אותה מדרגה. ולכן אנחנו מכבדים את אומות העולם. אני מרחיב עכשיו את היריעה. כן? אסור לי לגייר. אלא אם כן הוא רוצה לבוא. כי אם אני הולך ומגייר אנשים בכוח, מה זה אומר? שאני לא מכבד את היכולת שלהם לגלות. כן? אני רוצה להפוך אותם למה שאני. זה איסור. לכן האסלאם והנצרות שגיירו באופן, כן? של אונס, כן? זה אסור מבחינתנו.
עד היום זה אחד מהמרכזים באמונה של האסלאם.
נכון, נכון, להסלם את העולם. נכון. אנחנו אסור לנו לעשות את זה כי אני מכבד יפני באשר הוא. ואני צריך לעזור לו לגלות את האלוהות, כן, ביפנית.
ועמלק?
גם כן.
אתה צריך להשמיד?
לא, מתחת עד, מתחת לשמש.
היינו?
זאת אומרת שיש שתי מדרגות של עמלק. מתחת השמיים ומעל השמיים.
אנחנו אומרים את זה ממש...
אנחנו אומרים, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. כן, אז זה כבר רובד בקבלה, שיש עמלק שהוא למעלה מן השמיים, שהוא גם כן טוב.
כלומר, אין משהו שהוא רע לגמרי.
אין דבר כזה, זה רק חוסר טוב. אין רע בכלל. זה רק חסרונות של טוב בכל מיני רבדים. כן, אם אני אומר לך עכשיו, תעשה לי חושך, מה אתה צריך לעשות? לחבות אור. אתה לא יכול לבנות לי חושך. אתה רק יכול לחבות אור. ככה מודדים את הרע. כמה פחות אור נכנס באותו מקום. כן? אבל הרע כשעצמו לא קיים. כן.
אני רציתי לשאול, המתגייר...
המתגייר, כן.
כן. יש בו משהו יהודי לפני? להפך. הוא מגלה.
להפך. יש בו משהו עולמי.
כאילו...
אם היית רוצה
לומר... בעולם הקודם שלו הוא לא היה יהודי, ולא היה נחשף, פתאום הוא גילה משהו והזורת...
להפך. למה אתה קורא לו מתגייר ולא מתייהד?
לא יודע.
פשוט הוא הופך להיות גר.
גם?
מעניין. היית צריך לא לקרוא לו מתייהד, נכון? למה אתה קורא לגיור גיור?
הוא כמו אברהם. הוא היה גר.
גר הייתי גר.
אז מה זה אומר? מה זה להתגייר? זה עוד שיעור בפני עצמו. אתם מבינים שהמינוח בכלל הוא לא נכון.
במגילה זה כן מתייהדים.
מה? יפה.
במגילה זה כן מתייהדים.
יפה. במגילת אסתר כתוב מתייהדים.
קיבלו וקיימו.
לא, 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 לא רק קיימו וקיבלו.
כל הארץ
מתייהדים. כל הארץ מתייהדים.
כי נפל פחד.
אז תחשב,
נהיים יהודים.
לא חשוב, בסדר, יש כל מיני מנגנונים. גם היום יש שיעורים של פחד.
נשמע?
כן.
זה לא עבר בכנסת.
זה לא עובר, כן, אבל את אחוז החסימה.
מתייהדים זה לא גרים.
אתם מדברים על גיור וזה, ואני... משהו קטן אני רוצה להבין.
כן.
אמרת פעם, כל פעם, שאנחנו עם סגולה.
נכון.
ובנו, אנחנו גאולים.
לא אמרתי שאנחנו עם סגולה. אמרתי לכל אומה יש את הסגולה שלה.
בוא נגיד שגוי מתגייר ל...
כן, ליפני יש סגולת יפן. בטח.
אבל זה לא מעניין אותי.
אותי כן. תראו את כל הצילומים שיש לנו, כל המכשירים בזכותם. אוקיי.
עכשיו, מה עם הגוי הזה שהתגייר, איך הוא פתאום נהפק
ליהודי?
גאולה.
כי הוא היה קיים כבר.
סגולי.
זה היה אצלו.
אז הוא אומר, זה כולם יהודים בסוף.
נכון. היה אצלו, רק הוא הלך לאיבוד קצת במשך ההיסטוריה. מה זה סגולה? סגולה זה מסוגלות. זהו, הוא נולד עם מסוגלות X. וכל עוד והוא לא מגלה את המסוגלות הזאת, אז הוא חי ליד חייו, הוא לא חי את חייו האמיתיים. כן, כל אחד מאיתנו נולד עם מסוגלות. זה נקרא סגולה. אז היפני נולד עם מסוגלות להיות יפני. הצרפתי נולד עם מסוגלות להיות צרפתי. החתול נולד עם מסוגלות להיות חתול. ואני, ישראל, נולדתי עם מסוגלות. מהי המסוגלות שלי כישראל?
יש לו מסוגלות.
להיות נביא. לא, תורה זה לא יעד. תורה זה אמצעי. תורה ומצוות זה אמצעים כדי להיות דבקים באלוהות. לא להתבלבל. אם לא, אנחנו הופכים להיות דתיים. כן? ואנחנו לא דתיים. צריך להיזהר מאוד. אנחנו לא בונים דתות. העניין שלנו זה להיות דבק בשם. זאת אומרת, לגלות את אורו, כן, דרכנו. זה היעד. אז יש לי את המסוגלות הזאת. נולדתי עם התכונה הזאת. זבוב לא נולד עם יכולת לדבר, אז אין לו מסוגלות, אז לא מבקשים ממנו. כשאריה טורף, לא אומרים, וואו, תראו איזה פרח חיה. כן? לא. זה טבעי, אומרים, תראו איזה יופי, איך הוא טורף. כן? למה? זה הסגולה שלו. אבל אם אני טורף, יגידו לי, אתה פרח, אדם. יש בעיה, אתה לא נורמלי, אתה לא מאופס. אז איך שפטנו את אייכמן, ימח שמו וזכרו? על סמך מה שפטנו אותו? הרי הוא אמר במשפט שלו, על מה אתם שופטים אותי? זה מה שאני חושב. אתם חושבים אחרת, אני חושב אחרת, אז מה? על מה? אז מה, מה ענינו לו? אנחנו שופטים אותך על סמך זה שאתה אדם, נולדת כאדם והתנהגת לא כאדם. כלומר, על עצם הצלם האלוהים שבך שפטנו אותך. שנולדת עם מסוגלות להיות אדם, וברחת מהמסוגלות הזאת לגלות משהו אחר שלא שייך למין האנושי. ואז שרפנו אותו וזרקנו אותו לים, כדי שלא יטמא את ארצנו הקדושה.
אז סליחה, כן. פה אתה נכנס לכללי כל העולם.
כן.
לכל המדינות.
זה תורת הקבלה.
בסדר, אני אוהב את כולם. נגיד סליחה, זה מפריע לי, אני חשבתי אנחנו מיוחדים. ופתאום אני רואה, אנחנו כולם
אותו דבר. לא, 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 איפה אמרתי שאנחנו? להפך, אמרתי שכולם מיוחדים.
כן, אבל...
לפי המיוחדות שלהם?
לי, אבל אני...
אני יודע.
אני חשבתי...
לא.
אני יודע.
לא, סליחה, אני חשבתי שאנחנו עם מיוחד.
לא, לא. אנחנו מיוחד למיוחדות שלנו. אני אשאל אותך שאלה, הקדוש ברוך הוא יהודי?
לא, אני יודע.
חס ושלום, אין דבר כזה. אין דבר כזה, זה אין סוף ברוך הוא. הוא ברא כוחות מיוחדים שלכל כוח יש סגולה משלו. אני שואל את הנפט, אני דורש מהנפט להיות פחם? לא. אז לנפט יש מסוגלות של נפט, ולפחם יש מסוגלות אחרת.
אבל סליחה, שאתה לוקח את כל העמים ביחד מיוחדים, איך לא...
זה משהו אחר, כי הם לא ממודעים.
אם אני באמצע כל הבלגן הזה... אני אומרת, אני בכלל,
בגלל שהם לא...
אני מוכנת על ידם.
לא, לא, להפך. אני צריך ללמד את אומות העולם, כל אחד את המסוגלות שלו.
כן, זה משהו אחר. אבל אתה, קליפס הזה, סליחה.
אז המסוגלות...